מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד.
היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 302 של מטאוורסים פלטפורמה, וזה במפרס מספר 30. במפרס, להזכירכם, זה סדרה של קצרצרים שבה אני, אלון ודותן, סוקרים מה העניין אותנו בחודש האחרון, מה עשינו, התפתחו לטכנולוגיות וכו'. אז קודם כל, היי, אלון, היי דותן, מה נשמע?
היי, מה
נשמע? אלון, בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו היום במאי, כמה? 22 למאי, השעה היא בערך, הייתה אמורה להיות 8:30 בבוקר, אבל התעכבנו, בגלל קשיים טכניים, אז עכשיו 8:50. וזהו, עכשיו ללא עיכובים, בואו נתחיל. אני אתחיל בסדרה של קצרצרים. אז קודם כל, דבר שמאוד מסכן אותי בזמן האחרון, זה כל הנושא הזה של serverless computing. AWS Lambda וחבריו. אז האמת היא שכבר הקדשנו איזה פודקאסט אחד, אבל רציתי לתת כמה עדכונים וכמה דברים חדשים שקרו פה. אז קודם כל, גוגל הכריזו על Cloud Functions, או סליחה, Google Functions, או לא זוכר איך קוראים לזה, שזה בעצם המתחרה של AWS Lambda, שזה מראה שגם גוגל לא ישנים, ומקביל גם מייקרוסופט, יש להם את האופרינג שלהם, שנקרא Azure Functions, מה שאומר ששלושת השחקנים הגדולים כבר בפנים. אני חייב להגיד שמניסיון שלי, הפרומיס הוא גדול, החוויה עדיין לא גדולה, אבל אני חושב שאם שלושת השחקנים בפנים, אז בקרוב גם החוויה תהיה גדולה. ועוד נושא אחד ככה שקשור, יש קונפרנס שנקרא Serverless Conf, שבעצם קורה, אני חושב השבוע או שבוע הבא בניו יורק, אני עצמי לא יהיה שם, אבל שם נמצאים כל המנהלי מוצר והמפתחים הראשיים מאמזון, מגוגל, ממייקרוסופט, שהולכים לדבר על serverless computing, ואני חושב שזה חדשות מאוד טובות, זאת אומרת, אם מישהו במקרה נמצא בניו יורק ויכול להגיע לכנס הזה, נראה לי שזה יהיה מאוד מעניין. זה ממש נראה כמו אחד הכנסים, אם הייתי צריך לאמר, כמו נגיד DevOps Days הראשון, או אחד מהכנסים הראשונים האלה בשרשרת של כנסים של אחד מהנושאים, או לא יודע, כמו אחד מהכנסים הראשונים בנושא של Cloud Computing, זה הולך להיות כנס ראשון כנראה בשרשרת של הרבה כנסים מאוד מעניינים, שמתעסקים ב-Serverless Computing. אני באופן אישי חושב שזה הולך להיות מיינסטרים בגדול. נחכה ונראה. עוד נושא, דרך אגב, למישהו מכם יצא קצת לעבוד עם, אני חושב, אלון פעם אמרת שהסתכלת קצת על למדה, וזה נראה לך יקר ולא...
כן, זה היה לי יקר מדי ממה שראיתי. השאלה אם לא הצלחתי לראות את המחיר של גוגל, האמת הסתכלתי ולא ראיתי שיש שם פרייסינג, כאילו שפספסתי איפשהו, אז אין לי מושג איך שם העלויות. כן. ועם מייקרוסופט לא התקרבתי, האמת.
כן, אז האמת היא שאני גם לא. אני עשיתי כמה דברים נחמדים בלמדה, האמת שזה עדיין, בסופו של דבר אני לא משתמש בזה בצורה מסיבית, אבל עדיין אני חושב שזה בקרוב יהיה טוב. אז אני עוד לא הייתי ממליץ לבנות את האינפרסטרקצ'ר המרכזי של החברה על דבר כזה, אבל להכיר הייתי מאוד ממליץ. אני חושב שבקרוב זה כבר יהיה משהו שאפשר באמת לבנות עליו דברים רציניים. ואני חושב שהמחירים בסופו של דבר ירדו בהתאם. אני מסכים שהמחיר עדיין גבוה, אבל הם ירדו. אם שלושת השחקנים מתחרים על זה, אז המחירים ירדו.
כרגע זה לא הגיוני שאם אתה מרים סרבר שרץ כל הזמן נגד נורדים אקספרס, ואתה סתם עושה למדה לבד, זה יצא לך הרבה יותר זול. גם אם תעשה כאילו, לא תערוג אותו אפילו. זה ממש מוזר. זה כאילו אמור להיות להם יותר זול, כי הם לא מחזיקים מחשוב כל הזמן רץ, ואיך שזה יוצא הרבה יותר יקר.
כן, אבל אני ראה לי שזה רק מחלת ילדות, זה יעבור. אני חושב שהמחירים ירדו בגדול. וזהו, עוד נושא אחד שקשור, ואני חושב גם מעניין, זה שהמפתח בשם טי-ג'יי הולווייצ'וק, אם אני שוב מבטא את השם שלו נכון, שהוא היה אחד מהמפתחים הבולטים בעולם של Node.js, ואחר כך עשה מעבר לעולם של Go, הוא הוציא פרמורק שנקרא Apex, שהשתמשתי בו. Apex הוא בעצם נועד כדי לעבוד עם AWS Lambda, ואני השתמשתי בו, וזה פרמורק מאוד נחמד, שהוא בעצם נותן גם לעבוד בלמדה בשפות שונות שלא נתמחות בדיפולט, כמו למשל ב-Go, וגם הוא נותן איזשהו פרמורק לאוטומציה של פיתוח בלמדה, אם זה בדיקות מקומיות, אם זה אוטומציה של כל האינפרסטרקצ'ר מסביב. אז זה נחמד, אז הוא בעצם הכריז שהוא פותח חברה שמתעסקת בזה, שמפתחת את Apex. אז זהו, אז זה גם מעניין, עכשיו אחד מהפרמורקים הבולטים והטובים בתחום הזה, לפחות בן אדם אחד, אני חושב שהוא לא עובד על זה לבד, אבל לפחות בן אדם אחד משמעותי, שם מאחורי זה את המשקל שלו. זהו, אז זה בנושא הזה. נושא הבא, מאמר מעניין שקראתי, שנכתב בגוגל, על ההיסטוריה של בורג, אומגה וקוברנטיס. אז למי שלא מכיר בקצרה מה זה בורג, מה זה אומגה ומה זה קוברנטיס, אז בורג זה בעצם האינפרסטרקצ'ר הפנימי של גוגל, שבאמצעותו יוצרים סרברים או יוצרים סרוויסים למעשה, בעצם הניהול של כל הסרברים בגוגל פנימית, כלומר של העובדים של גוגל, מתבצע מעל פריימורק שנקרא בורג, אפשר לחשוב על זה כמו על ה-AWS הפנימי של גוגל. אומגה זו פשוט הגרסה הבאה של בורג, וקוברנטיס אפשר לחשוב על זה כמו הגרסה החיצונית של בורג, כלומר פיצ'רים שנלקחו החוצה מבורג ונרזו כפרויקט אופן סורס, וקוברנטיס ידוע ביותר בתור איזשהו ראפר או איזשהו תוספת מעל דוקר, אבל הוא בעצם הרבה יותר מזה, כלומר דוקר זה חלק מהבסיס שלו, אבל קוברנטיס בעצם נותן הרבה יותר. אז המאמר הזה, בקיצור המאמר הזה בעצם מתאר את כל ההיסטוריה של שלושת הפרמורקים האלה, שהם בעצם נולדו אחד מהשני, כלומר אומגה נולד מתוך בורג, קוברנטיס נולד מתוך הלקחים של בורג ואומגה, והוא מתאר בצורה מאוד יפה את מה שהם למדו לאורך הדרך, ואני חושב שבסיסטם אנג'ינירינג זה מאמר שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא סוג של מאמר כזה, הוא חצי אקדמי, כלומר הוא פורסם ב-ACM, אז זאת אומרת, זה לא קריאה, זה לא קריאה קשה, אבל זה גם לא כזה בלוג פוסט קטן. זה white paper, זה PDF כזה ארוך, אבל מעניין. זהו, זה בנושא הזה. נושא הבא שרציתי להזכיר, ידידנו ומאזיננו אופר זלג, הפנה תשומת ליבי, לפרויקט שנקרא The Super Tiny Compiler. זה בעצם קומפיילר שכתוב ב-JavaScript, שהוא לא, הוא לימודי, כלומר הוא לא נועד באמת לקמפל דברים בעולם האמיתי, אבל כפרויקט לימודי, הוא מאוד נחמד כדי ללמוד איך קומפיילרים עובדים. אז הוא גם כתוב ב-JavaScript, שהוא שפה שרובנו מדברים, אז גם אם, זאת אומרת, לא חייבים לקרוא C, אם לא רוצים. והוא גם נועד כדי להיות לימודי, כלומר, הוא מלא הסברים, מתועד מאוד מאוד יפה. אז זה נחמד, למי שקצת רוצה להכיר יותר לעומק איך קומפיילרים עובדים. כרגיל, כמו תמיד, את כל הדברים האלה אנחנו שמים בלינקים, בשואו נוטס, אז אני לא אקריא את ה-URL פה. נושא הבא, ראסט. דיברנו על ראסט, השפת תכנות, לא מעט פעמים פה בתוכנית, ומה שאני ראיתי בזמן האחרון, זה שלא מעט פרויקטים אינפרסטרקצ'ר נכתבים או נכתבים מחדש בראסט. כלומר, דברים שהיו כתובים לפני זה ב-C או ב-C++, נכתבים מחדש בראסט. בחלק מהמקרים זה סתם ככה לצורך לימודי, בחלק מהמקרים זה מתוך איזשהו צורך לבוא ולשפץ ואולי לכתוב גרסה חדשה כשהקוד הישן יותר הוא כבר הופך להיות פחות ויותר, פחות ופחות maintainable. אז כמה דוגמאות לדברים כאלה שראיתי, למשל GNU Core Utils. GNU Core Utils זה בעצם רוב הדברים שאתם רואים בשל, כמו LS, DD, Tail, Unique, Cut, Less וכולי. כל הדברים האלה הם נכנסים תחת החבילה שנקראת GNU Core Utils, והם כולם נכתבים מחדש בראסט. לפני זה, אם אני לא טועה, הם היו כתובים ב-C. הסיבה שהחליטו לכתוב אותם מחדש זה כדי שיהיה מימוש מודרני יותר, ואפשר יהיה להוסיף להם פיצ'רים בצורה יותר קלה, לתחזק אותם בצורה יותר קלה. אז זו המוטיבציה הפנימית, אז זו דוגמה אחת, וזו חבילה מאוד גדולה של תוכנה, זה לא, יש אני חושב כמה עשרות, אולי אפילו מאות utilities כאלה. פרויקט נוסף דומה, זה בעצם מערכת הפעלה חדשה שנכתבת בראסט, שנקראת Redox, או redoxos.org. זהו, זה בעצם מערכת הפעלה מ-0 שנכתבת בראסט. למי שלא מכיר את ראסט, ראסט זה בעצם שפה מקומפלת, type safe, ללא garbage collection, אבל עם מנגנון מאוד מעניין של ניהול זיכרון, כלומר שאתם לא צריכים לעשות הקצאות זיכרון ושחרור זיכרון בעצמכם, אלא זה בעצם מנוהל על ידי הקומפיילר. אז זאת אומרת, אין שם GC, זאת אומרת לא משלמים על זה בזמן ריצה, אבל כן יש קומפיילר שעוזר לכם לנהל את הזיכרון, ואתם לא צריכים בעצמכם לעשות את זה. זה אחד מהפיצ'רים הבולטים שלה, יש לה עוד פיצ'רים נחמדים. וזהו, וזו שפה שהיא מאוד טובה לסיסטם פרוגרמינג, כלומר לדברים שהם low latency, דורשים לפעמים low level, אבל עדיין שפה שהיא מודרנית הרבה יותר מ-C או מ-C++.
למה נראה לך רסט צומח ולא גו לדברים האלה?
אני חושב שזה use cases שונים. כלומר, גו טוב ל... קודם כל, גו הוא garbage collected ורסט לא. אז זה הבדל משמעותי, אני חושב שכמעט בכל המקרים הוא מכריע. רסט הוא מאוד 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 type safe, וגו הוא לא. זאת אומרת, הוא כן, אבל נגיד אין בו generics, אין בו... זאת אומרת, יש הרבה מאוד מקרים שבהם רסט הוא הרבה יותר pedant מאשר גו, ולסיסטם פרוגרמינג זה לפעמים יותר נוח. אני חושב שהסיפור בעיקר עם garbage collector או לא. זה הסיפור המרכזי. אם אתה יכול להרשות לעצמך latency כלשהו, נגיד אתה כותב web server, אז זה בסדר שמדי פעם יש garbage collection. אם אתה כותב database, זה לא בסדר. זאת אומרת, כנראה שזה לא בסדר שיש מדי פעם garbage collection, כי אתה צריך להבטיח 10 nanosecond על כל צעד, ואתה לא יכול מדי פעם להשתהות. אם אתה כותב מערכת הפעלה, הרבה פעמים אתה לא יכול להרשות לעצמך garbage collector וכו'. אז אני חושב שרסט מתאים קטגוריות במקרים שבהם garbage collector הוא לא אופציה, ויש כאלה שאני חושב שגם מעדיפים את רסט מטעמים אחרים, מטעמים יותר זאת אומרת של העדפות של type system ודברים כאלה, אבל זה כבר ממש עניין אישי אני חושב. זהו, עכשיו דותן שם פה איזה לינק לטיוטוריאל שנקרא Rust by Example, זה פשוט rustbyexample.com, זה טיוטוריאל מאוד מאוד נחמד, הוא מזכיר את הטיוטוריאל של Go, Go by Example, עם שם מאוד דומה, וזה פשוט נותן לכם ללמוד Rust בווב, לא צריך להתקין שום דבר, יש קומפיילר שרץ מאחורי הקלעים הסרבר, שאתם בעצם יכולים לכתוב קוד ב-Rust ולקמפל את זה, זאת אומרת, זה משהו שאתם יכולים בקלות גם לעשות, זאת אומרת, לא אגיד בקלות, אבל תיאורטית, אפשר גם לעשות את זה מהאייפון שלכם, או מהאנדרואיד, או מהטאבלט שלכם, לא צריך לפטופ כדי לעשות את זה, אז זה נחמד ככה. אפשר פשוט לכתוב תוכנית, לקמפל, או כמובן להתחיל מהדוגמאות שלהם ולעשות שינויים קטנים ולקמפל, אז זה טיוטוריאל מאוד נחמד. זהו, אז עד כאן על רסט, הנושא הבא. אפולו דאטה סטאק, זה פרויקט חדש מבית היוצר של מטאור פחות או יותר, זה בעצם לקחת חלק משמעותי מהפונקציונליות של מטאור ולשבור אותו לפרויקט נפרד, בעצם כל הנושא של הדאטה, דאטה על הסרבר, דאטה על הקליינט והסינכרון של הדאטה בין הקליינט לבין הסרבר. מי שמפתח את הפרויקט הזה זה הרבה מאוד אנשים מהחברה שמפתחת את מטאור, אבל גם אחרים, זה פרויקט בקוד פתוח, הוא למעשה הולך להיות חלק משמעותי מהגרסה הבאה של מטאור, ויש פה כמה דברים מעניינים. אז א', זה הרבה יותר פתוח והרבה יותר community friendly ממה שהיה עד עכשיו במטאור, ששם הגרסאות הקודמות של הניהול של הדאטה היו מאוד דעתניות, אבל גם מאוד ייחודיות לאינפרסטרקצ'ר פנימי שפותח במטאור, שנקרא DDP, ומיני מונגו וכו'. אז בעצם אפולו הוא הרבה יותר פתוח, הרבה יותר community friendly, ובעצם הם החליטו קטגורית ללכת על ה-best practices של התעשייה בהרבה מאוד דברים, ובין השאר בנושא של GraphQL, שזה בעצם הפרוטוקול שעליו הם מתבססים. כי כל דאטאבייס יכול להיות בבקאנד, אם בעבר במטאור הייתם יכולים רק להשתמש ב-MongoDB, אז היום אתם יכולים להשתמש בכל דאטאבייס בבקאנד. תמיכה מאוד יפה בפרמורקים מודרניים כמו Angular ו-React ו-Redux ו-Reflux וכולי. זהו, פרויקט מעניין עדיין בשלבים מאוד מוקדמים, אבל נחמד, ובאותו הקשר רציתי להזכיר עוד שני דברים שקשורים לגרפQL. אחד זה טיוטוריאל שאני חושב שכבר דותן הזכיר אותו בעבר פה, אבל אם לא אז אני אזכיר אותו שוב, שנקרא Learn GraphQL, פשוט learngraphql.com, אז למי שרוצה להכיר מה זה GraphQL ולהתנסות, אז זה מקום נחמד. ודבר שני, ספרייה בגו שאני משתמש בה, שבעצם נותנת מימוש של GraphQL בבקאנד, שנקראת פשוט GraphQL Go, שזו ספרייה נחמדה, לא סופר בוגרת, אבל בינתיים הכי בוגרת מבין הספריות Go שמצאתי, שאם אתם רוצים GraphQL Server, אז, ואתם כותבים בגו, אז אפשר להתחיל משם. זהו, דותן, אני זוכר שבעבר דיברת קצת על GraphQL, יצא לך לעבוד עם זה?
כן, קצת. יש איזשהו פרמורק שנקרא גרפין, מאוד דומה למשהו שאני קראתי לו גם גרפין באופן מצחיק, אבל בעזרתו אפשר לבנות כל מיני כאלה משאפים של GraphQL, אז אפשר לקחת נניח איזשהו דאטה סורס שהוא דאטאבייס, ולבנות מעליו סרבר של GraphQL, אפשר לקחת דאטה סורס שהוא HTML, ולבנות מעליו דאטה סורס של GraphQL וכן הלאה. זה מבוסס פייתון, אבל הוא מאוד מאוד עשיר, אז אפשר לעשות שם המון דברים. ונראה לי שגם יש כמה פרויקטים שמתבססים עליו כבר עכשיו. זה נחמד, אני אוסיף לזה לינק, אני אמצא אותו עוד רגע. זה נחמד להסתכל על זה.
אוקיי. סבבה. טוב, נעבור לנושא הבא. זד. זד זה איזשהו יוטיליטי קטן שמצאתי, שכנראה כבר נמצא שם הרבה זמן, רק עכשיו גיליתי אותו, שבעצם עוזר לכם לעבור בין ספריות בתוך השל שלכם. אז אם אתם נגיד מוצאים את עצמכם עושים הרבה פעמים משהו כמו CD, Dev, GitHub, whatever, ואיזשהו פאף מאוד ארוך, אז Z, ברגע שאתם מתקינים את Z, הוא בעצם זוכר את הוא זוכר את המיקומים האחרונים שבהם הייתם, והוא זוכר בעצם את כל המיקומים שבהם הייתם, ונותן לכם auto-completion מאוד נחמד, אז ככה שאתם יכולים להגיד רק לכתוב את השם של, השם האחרון של הספרייה. Z, ואז את הנגיד שם של הפרויקט, והוא, ולפי הסידים האחרונים שעשיתם, הוא יודע לאן להביא אתכם. אז יוטיליטי נחמד, אם אתם מוצאים את עצמכם, מחפשים הרבה, זאת אומרת, כל פעם עוברים בין ספריות בפייל סיסטם. אז זה מקדים. נושא הבא, מצאתי איזשהו דף שנקרא GitHub Cheat Sheet, שהוא לא הראשון עם השם הזה, אם אני לא טועה, אבל ראיתי שהוא מאוד מאוד extensible. יש בו הרבה מאוד טיפים נחמדים לשימושים בגיטה, והוא דרך כלל מתורגם להרבה שפות. אם מישהו במקרה רוצה לקרוא את זה ביפנית או בקוריאנית, אז הוא יכול. אבל גם הגרסה האנגלית מאוד מעניינת. יש פה המון המון טיפים נחמדים לאיך להשתמש בגיטה, בכל מיני פיצ'רים חבויים, או שאולי אפילו לא חבויים, אבל לא תמיד כולם מכירים אותם. יש שם עשרות טיפים נחמדים, אז פשוט נקרא GitHub Cheat Sheet בגיטה, וכמו תמיד נשים את הלינק בשואו נוטס. נושא חדש ואחר, וכמעט אחרון מבחינתי, NLP, Natural Language Processing, מדי פעם רוצה להתעסק עם זה. בזמן האחרון גוגל פרסמו, זאת אומרת, די מזמן גוגל פרסמו מנוע שנקרא TensorFlow, שבעצם עוזר בדיפ לרנינג, אבל בזמן האחרון הם גם פרסמו כלי שנקרא SyntaxNet, שהוא בעצם בנוי מעל TensorFlow. זה בעצם איזשהו מודל לעיבוד שפה טבעית שנכתב מעל TensorFlow, ונותן לכם מאוד בקלות לבוא ולנתח משפטים בצורה די טובה. ניתוח משפטים, הכוונה לטאגינג, כלומר, להסתכל על המשפט באנגלית ולבוא להגיד, אוקיי, זה הוורב, זה אג'קטיב, זה הנושא, זה הנושא, כמו שאולי עשינו בשיעורי לשון בכיתה י' וי' א', ניתוח תחברי של משפטים, שזה בעצם צעד ראשון ומשמעותי בהבנת שפה טבעית, כי ברגע שמבינים מה המשמעות של כל אחד מהחלקים של המשפט, הרבה יותר קל להבין מה המשפט אומר. החלק הקשה ביותר כשבאים לכתוב דבר כזה, זה בעצם ששפות טבעיות הן רב משמעיות. לא הייתי אומר, זה לא שהן דו משמעיות, הן רב משמעיות. כלומר, כמעט כל משפט, אפילו משפט תמים, שאנחנו קוראים אותו, אז אנחנו כבני אדם, מאוד קל לנו לחדד את המשמעות שלו, כלומר, למצוא את המשמעות ה-most likely שלו. אבל אם מסתכלים על זה מקרוב, מגלים שאפילו המשפטים הקצרים ביותר, הם יכולים להיות דו משמעיים. ולפעמים בצורה לא הגיונית, כמו נסעתי עם האוטו על הכביש, אז האוטו יכול להיות על הכביש, אבל גם אני יכול להיות על הכביש והאוטו בידי. כלומר, תיאורטית, כן, זאת אומרת, אם מזיזים common sense רגע הצידה, ומסתכלים אך ורק על התחביר, אז למשפט הזה יכולות להיות הרבה מאוד משמעויות. כמובן שאנחנו כבני אדם עושים ריזולווינג לדו משמעות הזאת על ידי common sense, אבל common sense זה משהו שלא כל כך טריוויאלי במחשבים, ולכן ניתוח שפה טבעית, זו אחת מהסיבות שניתוח שפה טבעית היא קשה, וסינטקסנט בעצם בונה מודלים שלוקחים בחשבון גם דברים כאלה והסתברויות וכו', בסופו של דבר עושה ניתוח מאוד מאוד יפה של משפטים, שיחקתי איתו, בינתיים הוא נראה מגניב, אז הוא לא פשוט להתקנה או לקימפול או לעבודה איתו, אבל נראה כמו כלי חזק. עוד משהו, עוד כלי קשור ונחמד, זה כלי שנקרא Good Enough NLP, שזה כלי שנכתב בג'אבסקריפט ובעצם יכול לרוץ בתוך הבראוזר. ואתם יכולים בעצם להתקין את הספרייה הזאת, זאת אומרת אפשר בכל עמוד ווב לשים את הספרייה הזאת בג'אבסקריפט, ולעשות עבודות פשוטות ב-NLP, כמו למשל לתרגם את אני הלכתי ולהפוך את זה לשאלה למי הלך, או כל מיני דברים כאלה שהם יחסית אולי פשוטים ב-NLP, אבל כשזה פתאום מופיע לך בבראוזר זה נראה כמו קסם. בדוגמות שהם נותנים, נגיד, אז נגיד ב-API שלהם, NLP.sentence, she sells seashells to past, זה הופך ל-she sold seashells. אז היא יודעת לעשות המרות של ורבים לזמני עבר, זמנים שונים, ולעשות עוד המרות שונות נחמדות. אז זהו, זה משהו מגדיב, אם אתם רוצים לעשות איזשהו ממשק שהוא יותר שיחתי בתוך הדפדפן, אז זה משהו שמאפשר לכם לעשות את זה. זהו, נושא האחרון שאני רציתי להזכיר, איזשהו פלאגין נחמד שמצאתי עבור GitHub שנקרא טריוויו, שאתם מתקינים אותו בכרום, ובעצם נותן לכם טריוויו לכל פרויקט שאתם מסתכלים עליו בגיטהאב. זאת אומרת, פשוט הולכים לדף פרויקט בגיטהאב, ואז אתם תראו מצד שמאל, נפתח לכם טריוויו של הסורס של אותו פרויקט, מהמאסטר ברנץ'. זה מגניב, אתם רוצים ככה להסתכל על מבנה של פרויקטים בזריזות. זהו, זו הסרט שלי עד עכשיו, דותן.
היי, אז באותו נושא כמעט, יש איזשהו פרויקט שמישהו בנה, שהמטרה שלו בעצם לעשות איזשהו developer console, על מובייל לג'אבסקריפט. אני לא יודע מה המטרה של זה, ולמה צריך את זה כשיש כבר developer console של כרום, אבל זה משהו מעניין להסתכל עליו, סתם מגניב. הפרויקט הבא זה... אז גוגל מוציאים בעצם פלקסבוקס לייאאוט לאנדרואיד. סוג של ביג דיל, בגלל שעד עכשיו היה להם לייאאוט אנג'ן משלהם, ומעכשיו אפשר פשוט לעבוד עם פלקסבוקס. זה כן משפיע על עולמות כמו React Native, ששם נראה לי שפייסבוק עשו את זה בעצמם, בעולם מקביל. אז עכשיו הם יוכלו
פשוט להשתמש. שם זה מלא באגים, אני יכול להגיד לך. באנדרואיד, כשאתה עובד בריאקט נייטיב פלקס, אז באנדרואיד תמיד יש לך באגים בגלל כל מיני דברים כאלה, אתה צריך פתאום לצאת מפלקס בליסטים וכל מיני דברים כאלה בגלל שזה לא נתמך.
כן, אני מניח שזה לא קל לבנות מנוע לייאוטינג, ועכשיו יש להם סוג של, קרא לזה, יכולים לבנות על הפרויקט עצמו של גוגל.
דרך אגב, הבחור שפיתח את הפלקסבוקס, אני לא זוכר אם זה היה אנדרואיד iOS, מפייסבוק היה בישראל בכנס, ביוגד עליו פרונטנד האחרון, וקצת הסביר איך הוא עשה את זה. הוא הסביר איך הוא פיתח את הפלקסבוקס עבור React Native. אם אני לא יודע, זה היה ב-iOS, הוא יכול להיות אפילו גם ב-iOS וגם באנדרואיד. ודבר שני, פלקסבוקס גם בדפדפן הוא באגי. כלומר, לא רק על מובייל. אז יצא לי בזמן, יכול להתעסק בכמה.
אני יכול להגיד לך פשוט שבמובייל, באנדרואיד, בפלאפונים ישנים, זה פשוט אתה מגיע לקראש. כאילו מגיע ללולאות אינסופיות, יש לו בעיות חישוב, דברים מזויים לגמרי, זה לא כאילו איזה בג בלייאאוט, הוא כאילו פשוט קורס. ואז אתה צריך להתחיל לשחק עם הפלקס, כי הוא משתגע. אז יש עם זה המון בעיות באנדרואיד.
כן, זהו, אז אנחנו גם הולכים לניסיון מהסוף שבוע האחרון שלי, שגם גם ב-iOS, בווב, כלומר גם בכרום וגם בספארי דרך היום, על iOS, פלקסבוקס עושה דברים ממש ממש מוזרים, רנדרינג בג מוזרים ביותר, שהוא מחביא לך חלקים ה-HTML בלי שהוא היה אמור להחביא, וכל מיני כאלה דברים מוזרים. אז כן, זה עדיין עולם של שמחה, הרבה שמחה יש שם.
לא, אז אולי זה רעיון רע שגוגל עושים את זה עכשיו.
לא, תשמע, אם זה עובד טוב, אז זה טוב, כן. סתם. אתה מודל עצמו הוא טוב, הבעיה רק במימוש.
לא, גם ב-iOS זה עובד טוב, שאתה כותב React Native, אז ב-iOS אתה עושה משהו, וזה מתנהג כמו שאתה רוצה. באנדרואיד אתה מקווה. ולפעמים זה באמת מה שרצית.
טוב, אז האייטם הבא, נקרא React Speed, איזשהו פרויקט שמישהו בנה, עשה אתר, עשה סוג של, חלק מהפרויקט הזה הוא בתשלום, זה אמור להיות ספר, קומפוננטים, הכל בחבילה אחת, מי שרוצה to get up to speed ב-React, יכול פשוט להיכנס לאתר הזה ולקחת את כל מה שהוא צריך משם. האייטם הבא נקרא ES6 succinctly. אז שוב, ES6 זה כבר לא כזה חדשות, אבל עדיין כל הזמן יש ניצנים של תמיכות בדברים חדשים מ-ES6, אולי טיפה מ-ES7, ES5, ותמיד, לפחות לי יש את התחושה שכל נמצא בסוג של מישמש כזה, אתה לוקח איזשהו node, איזושהי ספרייה, אתה נמצא באיזשהו קונטקסט מסוים, אין לך מושג איזה פיצ'רים אתה יכול להשתמש, באיזה פיצ'רים אתה לא יכול להשתמש, חלק הם טרנספיילד, חלק הם נתמכים נייטיבלי בנוד או באתר הפלטפורמה שאתה עובד עליה. אז האתר הזה בא לעשות איזשהו סיכום מאוד קצר ולעניין של כל הפיצ'רים שיש ב-ES6 עד עכשיו. ושווה לעבור עליהם ככה אחד אחד, ובו זמנית יש את Can I Use, אז אפשר להסתכל שם ולראות בעצם מה אפשר להשתמש באיזה פלטפורמה. בבאבל יש גם את הפיצ'רים שנתמכים על ידם, React Native יש לך איזשהו סקשן שהם אומרים מה שהם תומכים ב-ES6 וכן הלאה. האייטם הבא נקרא React Storybook. אז איזשהו פרויקט שבנו, שבעצם אם אתה עובד עם React, אז זה גם ככה מאפשר לך לבנות ממשק דקלרטיבי. אז הפרויקט הזה בא ונותן לך לבנות ממש סוג של ממשק, בלי שורת קוד אחת, כולל UI, ונותנים את הכל חינם, open source, אפשר להסתכל, פרויקט ממש מגניב. ויש גם בלוג פוסט נחמד מאחורי זה.
דרך אגב, החברה, או אני חושב, הבן אדם שיצר את React Storybook, זה אותו בן אדם שגם עשה את הטיוטוריאל שהזכרנו מקודם, שנקרא Learn GraphQL, והוא אחד האנשים המרכזיים בקהילה של מטאור. כן. הוא לא מפתח של החברה, הוא מפתח עצמאי לגמרי, ויש לו חברה שנקראת קדירה, אבל הוא אחד הבולטים, אחד הפורים ביותר בקהילה של מטאור.
כן. אז זהו, זה חברה שנקראת קדירה, ואני לא חושב שבאמת אין שם הרבה אנשים, אז זה כנראה בן אדם אחד. אז הפרויקט הזה מתחלק לשניים, יש את ה-UI, יש את הפרויקט עצמו, ויש גם בלוג פוסט, הכל בעצם כמקשה אחת, שווה לקרוא את הבלוג פוסט, לראות את הסיפור של הפרויקט הזה. האייטם הבא, סוג של משהו מגניב כזה, איזשהו אפקט מסרט מאוד ישן של פעם של הקרים, אז אפשר לנסות את זה, אתה לוקח טקסט, הוא מייצר כזה כמו ג'יבריש, ולאט לאט זה הכל מתפענח לך, והכי מגניב שהכל קורה בטרמינל. אז סתם משהו מגניב.
אתה רוצה להרשים את השכנים שלך או את הבוס שלך, אז כן. תעשה LS, פייפ, לזה, זה נראה כן. מגניב.
תשמע, לפעמים נגמר מה לעשות, אז צריך לעשות דברים כאלה, וזה גם...
אני חייב להגיד לך שהתקנתי את זה ושחקתי עם זה איזה חצי שעה. זה כזה ממכר.
כן. טוב, האייטם הבא, אז הזכרנו GraphQL, ולי תמיד יש לו מחשבה, אז יש כל מיני פרמורקים של GraphQL. וכמו שיש לך סכמה של דאטאבייס, אתה צריך בעצם להגדיר סכמה של GraphQL. לא תמיד זה קל, לא תמיד זה כיף, ואני רואה פה ושם כל מיני פרויקטים שמתיימרים להגיד, אוקיי, אנחנו נהיה סוג של GraphQL מאפר בשבילך. אז פה יש פרויקט אחד כזה, הוא נקרא PostGraphQL, ובעצם הוא אמור לקחת את הסכמה מתוך דאטאבייס הפוסטגרס שלך, ולנות מתוכה לידי רפלקשן סכמה מקבילה לגרפQL, שאמורה לעשות את כל העבודה הקשה בשבילך. אז זה מעניין, יש גם איזשהו extension או חבילה קטנה לפוסטגרס שנקרא פוסטגרסט, שעושה REST מעל Postgres, אז Postgres זה דאטאבייס מאוד אקסטנסיבילי, אז אפשר לבנות המון דברים סביבו, ולכן כנראה זה מאוד מתבקש, גם ב-GraphQL. מעבר די קשור, אז מי שכבר ככה שומע את הפודקאסט וכבר מנסה Postgres והוא אף פעם לא ניסה, או שהוא רוצה קצת להתעמק, אז יש פה מאמר ממש נחמד של Postgres Query Optimization. אז יש המון, המון חומר על Query Optimization. מה שלי אישית חסר זה טיפה התמקדות במוצרים. אז היום יש לנו בעצם MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server, Oracle, יש כמה SQL Servers חזקים בשוק. לא תמיד יודעים איך מנועי אופטימיזציה שלהם עובדים, חלק בגלל שזה הסוד המסחרי שלהם, וחלק בגלל שאף אחד לא טרח לקסות את זה. אז פה יש מאמר שמכסה קצת מזה בפוסטגרס, מאוד מעניין בתור מאמר ראשון, ומי שרוצה יותר להתעמק, אז יש כבר ספרות, בגלל שפוסטגרס הוא מוצר אופן סורס, יש כבר ספרות גם אקדמית וגם מקצועית שאפשר בעצם לקרוא בהמשך. האייטם הבא זה בעצם אתר של פייסבוק שנקרא Make It Open. הם שמו שם, או הם רוצים כנראה לשים שם טוטוריאלים או משהו שהוא פיוז'ן כזה של טוטוריאל וחתיכות קוד, שהמטרה שלהם כנראה זה להשתמש בכל מיני open source framework של פייסבוק, ונראה שהם התחילו עם React Native. כשנכנסים לאתר רואים ממש בתחתית פירוק לאבני בניין של פייסבוק, שזה רק הפירוק הזה נראה מעניין. אז זה מתחלק ל-Core, React, React Native, Data, Flux, GraphQL, Relay ו-Redux, שנראה לי שעל כולם דיברנו פה. וחוץ מזה יש Tool שזה Flow, Jest ו-Nucle IDE, שזה ה-IDE שלהם שמבוסס אתם, ו בעולם של הפקאנד כנראה שכבר אין את פארס עצמם, אבל יש את פארס סרבר ופארס דשבורד. אז זה ככה חלוקה לאבני בניין, ובעצם אם עוברים על האתר הזה לפי החלקים שלו, מגלים איזשהו טוטוריאל שהוא מאוד עשיר, ספציפית React Native, והאפליקציה שהשתמשו בה לכנס של פייסבוק. אבל נראה לי שהדבר הזה אמור להתרחב, כי זה עשוי נורא טוב, וחבל שזה יישאר רק React Native.
תגידו, למי שמכם דרך אגב יצא להשתמש בפלואו, ה-TypeSafe Compiler JavaScript של פייסבוק?
לי יצא. יש איזשהו אתגר עם פלואו, שכנראה שאתה, אם אתה באמת רוצה להשתמש בזה, אתה צריך, קצת מזכיר לי מהעולם של אנדרואיד פרוגארד. אתה צריך קצת להכיר את הדיפנדנסי שלך, כי אתה כן צריך שכולם יעבדו עם פלואו, ואם לא, אז אתה צריך לדעת איך לעשות להם אקסקלוז'ן מתוך מה שאתה רוצה להריץ.
או להגדיר להם את האינטרפייס.
כן, בדיוק. אז לפעמים זה קצת מהאש כזה, אז אתה בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
אוקיי. טוב, סבבה. בא.
אוקיי, אז כלי הבא שמצאתי זה איזשהו כלי שנקרא ריאקטוטרון, וככה תוך כדי הדפדופים שלי ממש מצאתי את זה, עוד שזה היה לזה איזשהו 10 סטארז, התלהבתי ממש לאללה, זה כלי שבעצם מתחבר לתוך הרידקס פייפליין שלך, ובעצם חושף לך את הבפנוכו של הרידה שלך, אתה יכול, וחושף את הכל לטרמינל, אתה יכול להתחבר לטרמינל שלך, לראות את כל הרידקס אקשנס שקורים בריל טיים, לראות את כל הלוגים שלך, בצד של ג'אבה סקריפט, לראות קריאות API, להזריק בעצמך קריאות רידקס, אם אתה רוצה. ובעצם הכל קורה בטרמינל, שזה גם סוג של מגניב, אינטרפייס שמזכיר קצת את פעם, והכלי הזה ברגע שהוא ככה יצא הבא, אז הוא ממש עשה המון המון גלים, ממש נחמד לנסות, ניסיתי אותו גם בעצמי, עובד די טוב. אייטם הבא, אם כבר אנחנו בנושא של רידאקס, אז יש איזשהו טוטוריאל שהוא מאוד מאוד מכיל, מאוד מאוד נרחב על רידאקס, ממש מההתחלה ועד הסוף. מי שעדיין לא ניסה, חושב לנסות, או ניסה ונתקל בעולמות לא מעניינים, אז זה משהו שהוא קושר המון המון כלים נכונים ביחד, ונותן תמונה של רידאקס שהיא ממש טובה.
אני חייב להגיד לך את החוויית פיתוח שלי ברידאקס. אז כן, עשיתי תיאוריה, עשיתי עוד אחד, התחלתי לכתוב, ואני כותב כאילו פה ושם ברידאקס, לא המון, וכל פעם אחרי שאני כותב, אני אומר, אוקיי, עכשיו אני באמת צריך להבין את רידאקס, וקורא עוד תיאוריה. זאת אומרת, זה לא שהטיוטוריאל מגיע לפני שאתה כותב, אני חושב שהרבה פעמים גם הטיוטוריאל מגיע אחרי שאתה כותב, כשאתה באמת רוצה להבין מה עשית ולמה זה עובד. אז אני הייתי מאוד ממליץ לעשות את הדברים האלה גם אחרי שאתם כבר עובדים עם רידאקס.
נכון. תשמע, זה רידאקס, אני לא יודע כמה שורות קוד זה עכשיו, אבל כשהוא יצא זה היה 100 שורות קוד. כאילו לא יותר מזה. והמון המון התלהבות סביב זה. אבל מי שמסתבונן מהצד צריך להבין, לא יכול להיות שמאה שורות קוד ייצרו כל כך הרבה דברים, אתה יודע, כל כך הרבה באז, כל כך הרבה אקוסיסטם. מה שצריך להבין זה שאותם מאה שורות קוד בעצם אומרות, יש המון דברים שהדבר הזה לא עושה, ולכן זה נכון, לכן זה יותר טוב. ולכן באמת זה מצליח. אז כמו שאתה אומר, יש המון המון ללמוד, כי זה בעצם לקח ממך המון, המון דברים שאתה לומד תוך כדי זה שאתה עובד עם לייברי כזה. אז אם נניח עבדת עם אנגולר ויצאת רגע מהעולם של ריאקט, עבדת עם אנגולר, אז אנגולר נותן לך את כל מה שאתה צריך לדעת כביכול. כל אבני בניין הם של אנגולר ואתה מתקדם ולומד וכו' וכו'. במקרה הזה רידאקס נותן לך בעצם את השלד. ואת כל השאר אתה צריך ללמוד לבד. אז מאוד קל ללמוד רידאקס אבל בעצם לא ללמוד. ולכן אמרתי שיש פה איזשהו מאמר שהוא יחסית נראה לי ייחודי, שהוא נותן לך את כל, נותן לך את השלד, ובעצם איך הוא מחבר לשלד את כל החלקים מסביב, כדי לקבל תמונה מלאה של האיקוסיסטם הזה שנקרא רידאקס.
כן, דרך אגב, אמרת שהוא נכתב עם 100 שורות קוד, אני חושב שהוא נכתב עם 100 שורות קוד ו-1000 שורות הסבר. בבלוגים ובטוטוריאלס, באותו זמן, כלומר, זה היה ברור שזה משהו שהוא כבד ועם הרבה עומק, אז הרבה מאוד הסברים מסביב.
כן, זה תיאור ממש ממש מדויק. טוב, אז הנה, את האמת שהמאמר הבא בעצם ממשיך בקו הזה, אז ריאקט בכלל, אם ניקח רגע צעד אחורה מרידאקס, והאינטואיציה לריאקט, אז מי שעבד עם ריאקט וקצת ראה את האור במרכאות, אז הוא קיבל, לפחות אני, אתה מקבל תחושה בבטן שיש פה משהו נכון שלא נפגשת בו בעולם של הבראוזר. כי תמיד הבראוזר היה מלוכלך כזה, תמיד העבודה הפרונטנדית הייתה מגעילה, מלוכלכת, היה לך הקים וכו' וכו'. ופעם ראשונה אתה פוגש משהו יחסית טהור, דקלרטיבי, פונקציונלי וכן הלאה. אז נראה לי שבפייסבוק היו חמים הרבה זמן על לקחת ולעשות מזה איזשהו משהו יותר מדעי, יותר נאור. אז יש פה איזשהו ריפוזיטורי פלוס רידמי כזה שהוא מזכיר כמו set of values כזה לריאקט. כאילו כל המונחים, כל האבני בניין של ריאקט שקיימות היום באו מ... ואז הם נותנים איזשהם דוגמה, ולמה זה בא וכו'. אז מי שרוצה לפתח את האינטואיציה של ריאקט מאוד מהר, בלי לעבור הרבה זמן אוויר עם ריאקט, יכול לקרוא את המאמר הזה, וככה להקפיץ עצמו מדרגה ולהמשיך הלאה.
דרך אגב, אני חושב שאם אתה הזכרת את הנושא של קוד נקי ופונקציונלי וכל זה, שמאוד בולט בריאקט ורידאקס, אז שווה גם להזכיר את אלם, שזה פרמורק, בעצם זו שפה ופרמורק לפיתוח פרונטנד, שבעצם רידאקס נובע מתוכה. זאת אומרת, הרבה מאוד מהקונספטים שהיו קיימים באלם הושאלו לתוך רידאקס. זה בעצם גם שפה וגם פרמורק שהם פונקציונליים טהורים או יחסית טהורים, והרבה מאוד מהנושאים שהם מוזכרים בריאקט הם אבן בניין מרכזית באלם.
נכון. אז זהו, אז אחד מהתוכניות שלי זה גם להסתכל על closure script. ובאמת יש משולש כזה של React, Elm, closure script, שאחד כזה תורם לשני, וזה גם אחד הדברים הבאים שאני רוצה לעשות, זה די מעניין. בדומה לאלם אתה יכול בעצם ליצור משהו מאוד בקלות, השפה היא אחרת, אז האוברד נמצא שם, אבל עדיין זה מספיק נותן תחושת סיפוק.
כן, דרך אגב, הבדל משמעותי מעבר לזה שהשפה היא שונה, זה שאלם היא טייפ סייף וקלוז'ר היא לא טייפ סייף.
נכון, כן.
אוקיי, אחלה. אז הבא בתור?
כן, אז האייטם הבא זה בעצם הסופה של האייטמים ששמתי לב שפתאום הצטברו לי. אז אני לא זוכר, התקופה האחרונה יצא לי לעשות כל מיני פרויקטים קטנים, אז במעבר חד ומהיר, אז יש פרויקט שנקרא ביטבר, זה איזשהו שלד של פרויקט שנותן לך בעצם, אתה מסתכל על המערכת הפעלה שלך, זה הבר העליון לפחות במק, יש לך את האייקונים שם, וחלק מהדברים האלה זה גם מניו, זה לחיץ. אז בעצם הדבר הזה הוא סוג של utility, אתה עושה פייפ של טקסט לתוכו, והוא מייצר לך כזה ווידג'ט מגניב עם אייקון, בעצם בסטטוס בר שלך. אז זה הפרויקט שנקרא ביטבר. מעל הפרויקט יש המון פלאגינים שנכתבו כבר, שאפשר להשתמש בהם, למשל, לא יודע, מה החשבון AWS שלי כרגע, או כמה סרברים יש לי, או כמה בטריה יש לי, כל מיני שטויות כאלה, והדברים האלה באים בתצורה של סתם של סקריפט. ביטבר בעצם קורא את האומריסטה של סקריפט הזה, לוקח את האוטפוט שלו, שזה סתם טקסט, ויודע לייצר בעזרת האוטפוט ממשק אמיתי של OS X. אז אני לקחתי את זה ועשיתי אחד כזה לטנביס, מי שלא מכיר טנביס זה איזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה, שירות אוכל כזה שכל החברות בארץ משתמשות בהם, כמו סיבוס וכו'. וזה בעצם צריך לי כזה פירוט לראות כמה כסף נשאר לך בחשבון, ומה אתה יכול לאכול, וכל מיני סכומים. שטות כזאת היא מצחיקה. אז זה פרויקט שנחמד להשתמש בו גם לדברים אחרים. הפרויקט הבא זה... כן, אז זהו, זה מצחיק, כי תמיד אתה חושב כאילו איזה תקציב נשאר, ולא משנה. טוב, אז הפרויקט הבא זה, אני אסביר למה עשיתי את זה. אז כתבתי ספר על מטריקס, שלא נמצא פה, אבל יכול להוסיף לינק לאחר כך. ובעצם רציתי לייצר איזשהו קאבר לספר שהוא מגניב. אבל אני לא יכול נניח לצייר את זה, אני לא יכול לסרטט את זה, כי זה מטריקות, זה גרפים וכו' וכו'. אבל מה שכן זכרתי זה ש-D3 זה אחלה פרמוק לויזואליזציות, ומין הסתם הוא מעולה בעולם של המטריקות. ואז חשבתי, כל מה שאני צריך זה איזושהי ויזואליזציה של D3, להריץ אותה, לקבל איזשהו ככה view יפה של איזשהו דאטה, לא אכפת לי איזה דאטה, משהו שיעשה קצת, יהיה קצת eye candy. מעבר לזה, אני רוצה גם לבחור צבעים שהם מגניבים, ואני רוצה גם להעביר את זה תחת איזשהו פילטר, כמו מה שאנחנו מכירים באייפון, פילטר של תמונות. אז מכאן הגעתי לאיזשהו כלי קטן שבעצם לוקח איזשהו URL, פותח אותו בבראוזר, גורם לזה שזה יהיה full screen וכו', לוקח את משהו עשה לו סנאפשוט ומעביר את זה דרך פילטר שהוא כמו פילטר של אינסטגרם שאפשר לבחור מרשימה של פילטרים. ואז אתה מקבל תמונה. ובעצם ככה ייצרתי את, את העטיפה של הספר. פרויקטים הבאים, יש לי חבילה של מטריקות לרובי, אם אתם עובדים עם רובי אפשר לקחת את זה, להשתמש בג'ם הזה, וזה אוטומטית מגלה את כל הפרמורקים שיש לכם, יודע לקחת את כל מה שהם עושים, לפלוט את זה למטריקות, לסטאצ'די וגרפייט. פרויקט הבא זה שהיא ספריית בנצ'מרק ברובי, בעצם לקחתי משהו מעולם של גו והכנסתי אותו לרובי, אפשר לקבל בנצ'מרקים שהם אלוקציות לשנייה, מה שאין ברובי, גם נחמד לראות. ספרייה הבאה זה עוד פעם בעולם של רובי, יש את VCR, שזה סוג של testing framework שמקליט בקשות, אז עשיתי RCV, שזה ההפך מ-VCR, זאת אומרת, להקליט בקשות, במקום לנגן אותם סביב הטסטים, לנגן אותם כנגד המטרה, וזה נכנס לעולם של ולידציה של קונטרקטים, שזה משהו שהולך ומתפתח בעולם של הפרונטן, שבא לנו את השאלה מה עושים כאשר אני רוצה לפתח משהו בפרונטן, אין לי עדיין בקאנד, בוא נדמיין שיש לי בקאנד, נכתוב את כל הטסטים שלי כנגד בקאנד דמיוני, ניקח את כל הדבר הזה, נכניס את זה לאיזושהי חבילה שאפשר לנגן אותה אחר כך, וכשהבקן יהיה מוכן, הוא ינגן את החבילה הזאת בעצמו, בלי קשר אליי, וידע לממש את מה שיהיה שם. אז VCR עושה רק את החלק הראשון, ו-RCV בעצם עושה את החלק השני של לנגן את הדברים האלה כנגד בקן. פרויקט אחרון נקרא...
אתה יכול גם זה, לעשות מיינטיים משין, לשמור את הלוגים, ולהריץ אותם עוד פעם, כאילו...
נכון.
רידאקס כזה.
נכון, בדיוק. אז המטרה של הספרייה הזאת, ויש עוד איזה שתי ספריות שעושים משהו דומה, זה לתת חוויית פיתוח יותר נחמדה. אז כאילו, כמו ש-VCR נותן לך להקליט באופן אוטומטי את את האקספקטיישן שלך ואת הטסטים, אז אתה רוצה להשתמש בזה, ואז RCV בא ופשוט מנגן את זה אחורה, כאילו משתמש באותו פורמט של קסץ של VCR, שגם משתמשים בו בעולם של נוד, עולם של גו, כל מי שעשה פורט של VCR בעצמו, וייצר לעצמו איזושהי חבילה של טסטינג, דווקא באקוסיסטם שלו. אז כאילו, אז VCR זה גם סוג של, בדיוק מה שאתה אומר, זה הקלטה של לוגים כלשהם. אבל כנראה זה הקלטה שנותן איזשהו חוויית מפתח יותר, יותר טובה. אז האייטם הבא, כלי שנקרא Mediumize. אז באיזשהו שלב החלטתי לקחת חלק מהפוסטים בבלוג שלי ולשים אותם במדיום, כדי לראות בכלל מה קורה שם, כי זה סוג של מיני קהילה כזאת, אם אתה שם שם בלוג פוסט, אז אנשים נתקלים בו, מקדמים אותו, וכאילו יש שם יותר קידום אורגני. אז בעצם בניתי כלי שלוקח פוסט רגיל בג'קל בלוג, שזה סתם סטטיק בלוג, סטטיק סייט כזה, עושה פוסט כנגד ה-API של מדיום, מעלה את את הארטיקל הזה לשם, ועושה זה בצורה חלקה, שקופה, וגם נחמד, אפשר להשתמש בזה. אז זהו לעכשיו, זה כל האייטמים שהיו בתקופה האחרונה, ונחזור לדברים רגילים, אז גוגל נותן איזשהו view של virtual reality, לקרבורד שלהם, VR view, iframe כזה שאפשר לקחת, איזשהו asset שאפשר לצפות בו, ובעצם דרך הבראוזר אפשר להסתכל ב-VR ב-360, מי שנתקל בזה, כנראה שזה דומה ליוטיוב, אם לוקחים את יוטיוב ושמים cardboard, אז אפשר לראות חלק מהדברים ביוטיוב ב-360, הופעות וכאלה, זה די מגניב. אייטם הבא זה גרפיטי על ה-GitHub wall, אז לאורך השנה, שנתיים האחרונות, יש כל מיני אנשים שכאלה עושים קומיטים בצורה מיוחדת בגיטאב, ככה שאם תיכנס לפרופייל פייג' שלהם בגיטאב, תראה בתוך הפאנץ' קארד של הקומיטים, תראה איזשהו כתובת, איזשהו גרפיטי או משהו כזה. אז מישהו לקח ובנה איזשהו כלי שפשוט מייצר את זה, אוטומטית. אז להיזהר שמשתמשים בזה, כי זה כנראה מחרב שם את כל ההיסטוריה של הקומיטים שלכם, לא להשתמש בזה על פרויקט האמיתי. וזהו, זה די נחמד. אז קייל קינגסברי, חביב המערכת, תקן אותי רב. כן, אז הוא, אני חושב שהוא מלמד קורס למערכות מבוזרות, ונתקלתי באיזשהו ריפו שלו, שזה בעצם דאמפ של הקורס הזה, לפחות הלייאוט שלו. אז זה די מעניין, זה מאוד 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 ארוך ומפורט, אבל נראה לי שלא היינו מצפים ממנו אחרת. שווה להסתכל, כאילו מי שרוצה קצת לרפרש את החומר מהאוניברסיטה, או להסתכל מה חדש, זה נורא שווה. אייטם הבא, אז דיברנו המון פה בשנים האחרונות על גו, ואיך זה הולך להיות, כאילו מה הולך להיות עם זה, ומה הולך להיות עם זה במובייל. אז הנה, אז Go Mobile זה אותה חתיכה של library שהסתכלנו עליה פעם והייתה עדיין ניסיונית והפכה להיות אמיתית, אז אותה חתיכה בעצם עושה עוד פעם כותרות, ואנחנו רואים פה בעצם שימוש ב-Go Mobile בתור איזושהי תשתית משותפת ל-iOS ואנדרואיד. זה בעצם כל מה שהוא תשתיתי, כל מה שפעם היו עושים ב-C++, אפשר לקחת, לעשות ב-Go, ולעשות לינקינג לאותה ספריית, במרכאות נייטיב ב-Go, ולהשתמש בה מתוך אנדרואיד, מתוך iOS, וזה לא משנה מתוך מה, אתה יכול להשתמש בה מתוך נניח ג'אווה באנדרואיד, ומתוך Objective-C או Swift ב-iOS, או לקחת את זה ולהשתמש בזה מתוך React Native למשל. אז די דוחק החוצה, וזה מאוד נחמד בעיני, דוחק החוצה את כל העולם של ה-C++ וכל הנייטיב, ואתה יכול להשתמש בשפה כמו Go, נוחה וכיפית. אייטם אחרון, CitusDB, בעצם לוקחים את המוצר שלהם שהוא פרופייטרי, מוצר ביג דאטה מבוסס פוסטגרס, ועושים אותו אופן סורס, ובעצם עושים מה שנקרא Unfork. אז אם לאורך הדרך הם עשו פורק מפוסטגרס, בנו שם IP משלהם, מכרו את זה, מכרו שירותי ייעוץ וכו' וכו' וכו'. אז עכשיו הם לוקחים את זה אחורה, עושים Unfork, ובעצם את כל הפיצ'רים שיש לפוסטגרס שהם לא לקחו, כי הם לא יכלו, עכשיו הם לוקחים אותם, וגם כל אחד יכול ליהנות מהמוצר שלהם.
Unfork זה לא פשוט מרג'?
לא, כי נראה לי שזה, כי הם עשו פורק, זה פורק שלהם, פרטי, אז עכשיו אתה צריך לקחת ולעשות את המרג' חזרה, ובעצם להגיד שהפרויקט הזה הוא סוג של פוסטגרס, כאילו אני לא יודע אם זה לא יכול להיות מרג', כי כנראה שהמוצר הזה עבר כברת דרך רצינית.
כן, טוב, אני אמשיך במשהו קשור, זה על ה-Go Mobile שאמרת, אז יש את זה שגוגל אמרו שהם שוקלים להכניס את Swift כמערכת לכתיבת שפה באנדרואיד, ואם זה באמת יקרה, אז אולי עוד 10 שנים יהיה אפשר לכתוב רק בפלטפורמה אחת, שזה Swift.
כן, אה?
מובייל. כן, אבל גוגל עם הקצב שהם זזים, אז לא הייתי ממהר לזנוח שום טכנולוגיה אחרת עדיין.
כן, זה גם נכון.
כי גם אם זה ייכנס לאנדרואיד 8, אז עד שיוכלו להשתמש בזה זה 5-6 שנים. משהו כזה. אבל זה מעניין, אולי יש עתיד לסוויפט.
כן, אבל זה
צריך להיות... זה באמת ידחוף את זה.
אני מאוד, מאוד רציתי שסוויפט יתפוס, הרי הוא שוחרר, ועכשיו אתה יכול להשתמש בסוויפט בלינוקס, במרכאות. אז כל כמה זמן אני הולך ובודק מה קורה עם זה. אתה יכול כאילו לראות בגיטאפ כל מיני פרויקטים בסוויפט, שהם מזכירים טיפה סינטרה בסוויפט, שאתה יכול להריץ על לינוקס, וריילס בסוויפט שאתה יכול להריץ על לינוקס. כל מיני כאלה, וזה די ברומטר לראות איך הדבר הזה תופס או לא תופס. ואם תוריד את הסינטרה של סוויפט, ותנסה להריץ איזשהו בנצ'מרק, או איזשהו, אתה יודע, תקמפל איזשהו פרויקט מסוים, אז תראה שזה די קורס, זולג זיכרון, גרוע וכו' וכו'. אז, אז שווה לראות את זה כל כמה זמן. אני לא חושב שהרבה, קרה שם הרבה, ולכן נראה לי שאתה צודק, שכאילו, אם זה לא קורה, אז כאילו למה שדווקא גוגל יקרה.
אני יודע, גוגל זזים לאט, אז בלי קשר, אני לא יודע. אבל, לא יודע, זה שפה, לא יודע, העתיד מעניין. פעם היה לנו דיבורים על גו וראסט, אז עכשיו אפשר לדעת אם זה, אפשר להכניס להתערבות את סוויפט.
מה שבטוח זה שמשהו יקרה, וזה בכלל מעניין.
כן, או שיזנחו אותה או שהיא תקפוץ, כנראה. לשם או לשם? טוב. הדבר הבא זה How One Programmer Broke the Internet. זה ממש ליטרלי. מישהו עשה קומיט ל-NPM, שמשתמשים בו בערך 90 ומשהו אחוז מה-NPMים. זה משהו של, לא שכחתי מה זה, זה היה לפני חודש בערך, על LeftPad.
זה היה LeftPad.
כן, ה-LeftPad. משתמש בזה הכל. בבל, כאילו, כל האינטרנט משתמש בזה. הוא מחק שם איזה שורה, הכניס שם איזה בג לאיזה לולאה או אינסופית, או משהו בסגנון, ופשוט פרויקטים הפסיקו לעבוד, כאילו, כל מי שעשה, עדכן את ה-NPM, הכל הפסיק לעבוד. זה ממש עבר את האינטרנט, עד כדי כך שעשו ב-NPM, ידנית עשו רולבק אחורה. לפניו. לפני הזה החזירו גרסה אחורה וחסמו את הגרסה החדשה. זה היה הפעם ראשונה שעשו משהו כזה, אמרו.
לא, אם אני לא טועה, זה גם היה איזשהו צעד מחאתי, כלומר, דרשו ממנו להוריד איזשהו פקאג' והוא לא הסכים, אז NPM הורידו בכוח פקאג' שלו, למרות שהוא לא הסכים, אז הוא כצעד מחאתי מחק פקאג' אחר, ואז הפיל את האינטרנט.
זה היה קיק. את האמת שנתקלתי בפרויקט הזה בתור כזה, פרויקט נחמד כזה. ואז אחרי איזה שבועיים קרה כל הסיפור הזה.
כן, יש את קיק. הקיצר, כן, היה את כל הבלגן, אבל כל האינטרנט קרה, זה ממש כל מי שעשה, אני אגב, באמת שלי הפסיק לעבוד, בדיוק ועשיתי את NPM install, לקח minor version מהמכונה, ופרויקט הפסיק לעבוד. אז זה ממש עבר את האינטרנט.
זה נראה לי פשוט מסע יחסי ציבור של NPM כדי למכור private repositories, שזה עושים כסף.
עכשיו, כאילו, נקודה למחשבה, זה היה, וואי, לפני שנתיים, בפודקאסט כיסינו משחק שכתבו בגו, והיה שם דרמה רצינית, בגלל שזה היה בקיקסטארטר, ואתה יודע, המון אנשים שילמו, ולא יצא המשחק, והמפתח אמר שהקוד בייס הפך להיות ממש גרוע, ולכן הם רוצים להפסיק את הפרויקט, בגלל שחלק מהדיפנדנסיז לפרויקט שלהם, בגו כבר לא קיימים. ואז באה קהילת גו, ובעצם ככה נוצרה הדרמה, ואמרה, ככה לא משתמשים בגו, הרי בגו אתה, בעצם כל הדיפנדנסיז שלך הם חלק מהפרויקט, זה לא עובד אותו דבר, אתה מתקמפל יחד איתם. אז עכשיו אפשר לראות, בעצם אותם אנשים שבנו את גו, אותם חבר'ה יוניקס גורוז משנות ה-80, למה מתעקשו שזה יהיה מודל אחר, שזה לא יהיה אותו מודל NPM, GEM וכו' וכו'. זה יהיה מודל שהקהילה תפתור, הם לא רוצים לפתור את זה, זה בעיה שהם לא יודעים לפתור, וגו יצא בלי הדברים האלה. אז אנשים פשוט לקחו כמו CC++, לקחו קוד, שמו אותו בתוך הריפוזיטורי בגיטאב, וקימפלו ככה את הפרויקטים שלהם, שזה כאילו מגעיל, אבל ככה אתה רואה איך זה שורד מקרים כאלה גם.
אבל לעשות עבודה של קופי פייס, זה נראה לי לא הפתרון.
אז בדיוק זה כל הדיון, וזה דיון מעניין. כי הם אומרים, אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, הקופי פייס זה בעצם בעיה של טולינג. אז אנחנו נבנה כלי שיעשה לך copy paste בלי שתשים לב, יעשה לך את זה יעיל, נחמד, אתה לא תדע אפילו, והכל יהיה בסדר. וזה מה שקורה בפועל, כאילו אם תיקח go היום, עם הפתרון הנוכחי של הדיפנסי של go, אז הוא בעצם ייקח ויעתיק ממקום למקום, הוא עושה שפלינג של כל הדיפנדנציז, בסופו של דבר תמיד אתה מתקמפל כנגד קוד מקומי. אלה שמחכימים לעשות יגידו, טוב, אני אקח את הדיפנדנציז האלה, עתיק אותם לפרויקט שלי, ואתה יודע מה, אני אעשה גם קומית לגיטאב, עם כל הדיפנדנציז שלי. ככה שבפעם הבאה שאני אעשה פול, אני אקבל את הכל, כשאני ארצה אני אשדרג דיפנדנציז, וכן אני אעשה קומית לדבר הזה גם. ואם אתה חושב על זה, זה לא כזה, כאילו, ברור שלפני נניח שנתיים היית אומר וואו זה נורא, או לפני שגו יצא לעולם היית אומר וואו זה נורא, אבל תכלס, גיטה בדיוק מתמודד עם כמויות גדולות של קבצים, האינטרנט שלך גם, גו יודע לקמפל המון קבצים, כאילו, אז אין סיבה שלא.
אבל למה לא לעבוד נגיד כמו NPM ופשוט תגדיר, אוקיי, הכל locked version, לא בלי minor, בלי זה, הכל fixed.
כי עדיין, גם אם היה לך הכל fixed, עדיין אם אתה רוצה לפרוס נניח על סרבר חדש, ואתה בזמן פריסה אתה לוקח את הדיפנדנסי שלך, אז גם אכלת אותה.
כי הפנימיים יש להם זה פנימי. כאילו צריך מאוד להגיד, אוקיי, תתקבע על גרסה. כי אתה מתקבע על הדיפנדנסי זה הפנימיים שלך לא, כן.
אז יש NPM Bubble Wrap, שזה בעצם מקבע לך את כל הדיפנדנסיז, אבל גם כשאתה רוצה, שהחלטת, אוקיי, הגרסה הזאת עולה לפרודקשן, מה אתה עושה? אתה כאילו, נניח עושה טאג בגיט או משהו כזה, אבל זה לא מספיק, כי אתה צריך לקחת את כל מה שיש לך כרגע, לעשות סנאפשוט, את כל הספריות JavaScript, לשים את הכל 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 באיזשהו טארבול, הדבר הזה אתה פורס החוצה לסרבר, ככה שהסרבר לא צריך בכלל לצאת החוצה ל-NPM, לעולם, הוא לא צריך להכיר מה זה בכלל. והתהליך הזה זה בדיוק התהליך של לקחת קוד בגו ואתה יודע לקמפל אותו עם כל הדיפנדנסי שלו ביחד וכו' וכו'.
כן, יש בזה משהו טוב, לא נשמע כזה פסיכי פתאום.
כן, זה סוג של הסימון כזה שגם נפל לי שפתאום אתה אומר וואו, החבר'ה יודעים מה הם עושים נראה.
לא, כאילו אם, צריך פשוט מוד של תעשה לוק להכל, כאילו גם להיררכיה הפנימית אין כזה.
כן, אתה צריך לקחת את זה גם, כי אתה גם צריך לקבל את זה, כי יכול להיות שזה יהיה חסר, אתה יודע, כי יכול להיות ש-NPM בכלל יהיה בדאון.
בסדר, כן. תיאורטי כן.
כן, ואז מה אתה עושה? אתה לוקח NPM משלך, כזה איזשהו פרוקסי או משהו כזה, אבל פתאום אתה מוצא את עצמך עם, אתה יודע, עם השרבולים מופשלים, ואתה לא אמור לעשות את העבודה הזאת בכלל.
כן. זה רעיון מעניין, לעשות דידוס על NPM, ואז אתה מפיל חצי עולם.
דרך אגב, NPM היה דאון כמה וכמה פעמים ששמתי לב, כאילו זה לא כזה, הוא פשוט דאון, אתה מחכה, אתה עוזב את זה, עובר למשהו אחר, אחר כך.
לא, זה נראה לי הנוד פשוט נתקע בדאון.
יכול להיות.
כן. טוב. קיצר, הלאה, בנושא של נוד, נתקלתי בנודקאסט, לא יודע כמה זה חדש ישן, נודקאסט זהו, מלא וידאו עם הסברים וקורסים על ללמוד נוד וסביבתו, אקספרס, NPM, אקמסיקס, עוד כל מיני דברים, רפתי קצת, נראה מאוד מעניין, לא יודע כמה זה חדש ישן, זה נראה אבל שיש פה גם אתר יפה וגם דברים מעניינים. זה הוספתי לך בקשר ל-ES6 שלך, נותן, אז יש את ה-JavaScript 5, 5 JavaScript bad parts that are fixed in ES6, אז יש פה כל מיני דוגמאות של קוד של בג'אבסקריפט שאיך הם הסתדרו ב-ES6, כמו for loop שהמשתנה, שהלט פותר אותו, ו-duplicate variables, ו-disk שהולך לאיבוד, אז יש פה לכל דבר דוגמה קטנה כזאת, סתם מי שלא התעסק עם ES6, ממש לראות בסנאפשוט פשוט איך זה פותר כל מיני בעיות ש מסתבכים איתם. לא יודע אם מישהו עוד לא עובד ב-ESX, אבל מי שלא שידע. הדבר הבא זה גוגל CDN. גוגל הוציאו CDN, הוא עדיין בטא מוגדר, אבל עשו לו בנצ'מרקים, ופשוט הוא שובר כל CDN אחר שיש.
זאת אומרת, אבל זה לא פעם השנה שיש לגוגל CDN.
לא, אבל הוא עכשיו, גוגל יצאו, אתה יכול, לא היית יכול להשתמש בו כעצמאי על אתר שלך. היה, אולי דרך גוגל קלאוד היית יכול לקבל אותו. אתה עכשיו לא יכול, לא כאילו על אתר שלך לשים סתם להגיד, לא רוצה הקמה, אני רוצה גוגל.
אוקיי, אוקיי.
אז זה מה שזה נותן, ובחינת בנצ'מרק הם פשוט שוברים את כולם בכל מקום, חוץ מארצות הברית ששם הם פשוט מנצחים, כולם מאוד טובים שם. המתחרים הכי טובים שלהם זה אקמאי, וגם הם לא בליגה שלהם. זה פשוט מטורף, אם מסתכלים על המספרים, אתם רואים שאין תחרות לגוגל, אמזון מאחורה, ומקסידיאן, כל מי שמכירים או משתמשים בהם לא, לא מתקרבים עליהם. זה די מרשים. שאגב, מי שתמיד אומרים גוגל ופייסבוק, אז פייסבוק משתמשים ב-CDN באקמאי. לא משהו פנימי. קצת מראה על תמיד על הטכנולוגיות שעדיין גוגל יש להם איזה עליונות בסרברים. עם כל הבאז שיש בפייסבוק. עדיין איפשהו גוגל בקור יודעים מה הם עושים.
אוקיי, אחלה, נקסט.
כן, איזשהו מאמר שראיתי וחשבתי על דותן, על why I don't spend time with modern C++ anymore, כי אני תמיד אומר למה צריך לכתוב C++, ודותן נורא אוהב את ה-modern C++, אז יש פה מאמר שמוקדש לך דותן.
C, לא
C++. modern C?
כן.
הבנתי אותך.
אבל בסדר, גם טוב.
טוב? גם טוב, אה? חשבתי שזה מאותה משפחה, האמת היא. לא התעמקתי בזה בחברה האלה. ב-C++ ו-C במודרן. הקיצר, טוב, אני לא מתקרב להם בכל מקרה. זה בסדר. יש React.js, הוציאו שמים בגיטה meeting notes. של הם נפגשים פעם בשבועיים, אני יודע, משהו כזה, שמים meeting note של הפגישות, רואים את הבעיות שלהם קצת, איך הם רוצים לפתור אותם, ולאיזה כיוונים הם בודקים, ולאן הם הולכים, זה לא ארוך כל meeting notes, והוא די נחמד, גם להבין כאילו מבחינת, דברים שהם רוצים לשפר best practice וגם דברים שהם רוצים לבדוק להכניס הלאה. קצר ומעניין לדעתי. תמיד יש את הדיון הזה נגיד בריאקט עם create class או לעשות extend לקלאס, כי כל הדוגמאות שלהם זה תמיד עם create class. אז נגיד הם אומרים שהם הולכים לעבוד ל-API החדש של extend, ויש נגיד רוצים להכניס כלים חדשים, לא יודע, נחמד, רוצים לבדוק את לרנה, משתמשים בזה בבבל, package management, version management, לא יודע, קצר ונחמד, לראות גם איך הפרויקט, כאילו מה ההחלטות שלהם ולאן הוא מתפתח. ובשורות של סטיב ג'ובס זה גוגל מעיפים את הפלאש מהגוגל כרום סוף סוף אחרי שנים.
זהו, סטיב ג'ובס משימתך הושלמה.
כן, זה המסמר האחרון שנשאר בארון של הפלאש. אז בקרוב לא יהיה פלאש יותר, אז כל מי שיש לו איזה וידאו בפלאש או איזה משהו שעשה משהו ישן ועוד מסתמך על זה.
הינט, הינט, יוטיוב.
יוטיוב כבר לא.
כן, אבל יש עוד חלקים. אתמול בדקתי במקרה, ראיתי שיש עוד חלקים. אני מקווה מאוד שהם יספיקו בזמן, לשכתב גם את אלה. יש הרבה מאוד עמודים של פליירים כאלה נסתרים, זאת אומרת, לא נסתרים, אבל כאילו שהם לא המיינסטרים, שהם לא הפלייר המרכזי, חלקם עדיין מכינים פלאש.
באמת? כן. מצחיק. הייתי בטוח שהם הזיזו כבר הכל. אז הם ישפרו לעצמם
יש עוד שיריות קטנות.
טוב, ישפרו לעצמם את יוטיוב.
לא, אני מקווה שהם יספיקו לשכתב בזמן.
שלום, בהצלחה.
אוקיי, אלון, יש לך כמה מצחיקולים?
מצחיקים, כן. זה דברים כבר, המרוץ לנשיאות בארצות הברית קצת השתנה, אבל יש פה איזה programming language בקוורה כל נשיא. הכי, כאילו, כל מועמד לנשיאות בארצות הברית, איזה programming language הכי, מתאר אותו הכי טוב. אז הילרי, נגיד, רשמו C++, powerful, functional, known, been around a long time, some feel its time has passed, even its admirers admit its lack charisma. אז יש פה על כל אחד, סנדרס זה הסקל, מה יש פה עוד מעניין?
טראמפ זה APL, all problems have short solutions, but when you read them, they seem to be gibberish. כן, טוב, אז לא כל המועמדים עדיין נמצאים פה, אבל זה משעשע.
שזה היה עם
היום. אוקיי, והילדונת של מייקרוסופט?
הילדונת של מייקרוסופט, מי שלא מכיר, מייקרוסופט יצאו בבאז מטורף על טין גרל, שזה רובוט AI לטוויטר שמתנהג כמו טין, יצא עשרות כתבות על זה, שזה AI בטוויטר, משהו מהפכני, כעבור 24 שעות, הרובוט הזה פשוט התחיל לקלל, לדבר, Microsoft deletes teen girl AI after it become Hitler loving sex robot within 24 hours. קצת מראה
לך חדשות הטובות זה שהיא למדה.
צופן לנו עתיד.
החדשות הטובות זה שהיא למדה. החדשות הרעות זה שלימדו אותה את כל החרא בעולם. זאת אומרת, לימדו אותה לדבר hate speech ונאציזם וכולי, אז בסופו של דבר היא יצאה נאצית ומקללת. אז מייקרוסופט החליטו להוריד אותה.
כן, זה מצחיק, כי בהתחלה היא הייתה נורא מנומסת, ובסוף היא התחילה לכתוב את הרואה דוגמאות, הכל בקפטלייז וכללות, ו... Hitler was right, I hate the Jews, או כל מיני שטויות כאלה שהיא כותבה, ואז הורידו אותה. עכשיו, מה זה אומר על העתיד שלנו עם AI? שאלה מעניינת. זה העולם באמת להסתכל על זה, כי זה באמת היה פרויקט לא של ילדים, זה היה פרויקט אקדמי מאוד מעמיק, שהגיע לכזה סחרור תוך 24 שעות, אז מעניין מה יקרה שיהיה רובוטים.
יצטרכו לשים איזשהו אמצעי הגנה. טוב, אחלה, תזכורת, בעצם לא תזכורת, חדשות מרעננות, רוורסים סאמיט 2016 הולך לקרות השנה בספטמבר, בערך אמצע ספטמבר, אז ברגע שהתאריך מדויק אנחנו נפרסם. אבל תתחילו להתכונן לחמם מנויים לקראת רוורסים סאמיט 2016. ה-Call for Papers ייפתח ממש בקרוב, בעצם בראשון או בשני ליוני, אז, והוא יהיה פתוח במשך חודש, אז כל מי שמעוניין להגיש הצעות להרצאות, בין אם זה הרצאות קצרצרות, בין אם זה הרצאות מלאות, או בין אם זה הרצאות בנושא של אופן סורס, יוני, זה החודש לכם, אז חדדו את ההפרנות ותיגשו לאתר ברגע שהוא ייפתח, ובואו להגיש הצעות. זה הכל עכשיו. חבר'ה, תודה רבה.
תודה, תודה.
להתראות.
יאללה, ביי.
ביי. ביי.
מספר תודות לפני סיום. רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד.
ולשי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה ולהתראות.